נעסוק לקראת יום הכיפורים בנקודה לכאורה קטנה אבל כנראה מאוד חשובה. לפי כל הנוסחים, כשאנחנו מתפללים את תפילת 18 הארוכה של יום הכיפורים שנחתמת בוידוי, כפי שאנחנו מכירים את הוידוי עם כל הוידוי על החטאים השונים וכו', כפתיחה לוידוי הארוך של יום הכיפורים, אנחנו אומרים כך: אתה יודע רזי העולם ואת האלומות סתרי כל חי, אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך, ובכן יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתסלח ותמחול לכל עוונותינו וכו' וכו'. אז לכאורה המשפטים האלה הם משפטים פשוטים. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע את כל החשבון, לא רק מבחוץ אלא גם מבפנים, ולכן תסלח לנו גם על מה שמבפנים. אבל נלמד היום, היות והלימוד שלנו היום הוא קצר, אז נלמד פסקה אחת בעולת ראייה, כפי שהרב מסביר את המשפטים האלה שאנחנו אומרים, ו אולי הנקודה שנלמד אותה היא מאוד מאוד עקרונית, היא מאוד יסודית. היא מכינה אותנו אולי נכון לקראת יום כיפור. אז אומר הרב כך: שלושה עיקרי התשובה הידועים. כידוע, יש עקרונות התשובה, שלושת העקרונות, יש גם מחלקים את זה אחרת, אבל נתחבר כרגע לחלוקה הזאת. שלושה עיקרי התשובה הידועים. יש שלושה יסודות שעליהם בעצם בנויה התשובה. היסוד הראשון, החרטה מן החטא בעבר. קודם כל, שאני מכיר בחיסרון, מכיר בטעות, מכיר בקלקול, ואני מתחרט על זה. אני מתחרט עליו, קודם כל צריך לזהות בכלל שיש כאן בעיה, ובית אני מתחרט על זה שהייתה לי בעיה. קודם כל. דבר שני, העיקרון השני, אחרי החרטה, העזיבה במעשה שאינו עושה יותר את החטא. החרטה היא בעיקר על העבר, והעזיבה היא על ההווה. אני מבטיח לעצמי לעזוב את החטא. נראה בהמשך שזה יותר מדויק מה שאמרתי כרגע. העזיבה במעשה שאינו עושה יותר את החטא. ודבר שלישי כמובן זה העתיד. כלומר, קודם כל לזהות את הבעיה שהייתה, ב' להחליט עכשיו שאני מפסיק עם זה, וג' אני מקבל לעתיד לא לעשות את זה. הקבלה על עצמו במחשבה שלא לעשות את החטא לאבא. נקראים חרטה יותר על העבר, עזיבה יותר על ההווה וקבלה יותר על העתיד. כל אלה, שלושת עיקרי התשובה הידועים, צריכים הם להשלמתם כדי שבאמת אנחנו נוכל להתחרט, וכדי שבאמת אנחנו נוכל לעזוב, וכדי שבאמת נוכל לקבל, אומר הרב, צריכים הם להשלמתם פרטי ידיעות גדולות ורחבות. כלומר, זה מאוד פשטני להגיד אני מתחרט. זה מאוד פשטני להגיד אני עוזב. זה מאוד פשטני להגיד אני מקבל לעתיד. אבל מה המשמעות של המשפטים האלה? אומר הרב, דוגמה, בואו נתחיל חלק חלק. החלק הראשון, החרטה. החרטה, כשאני אומר אני מתחרט על מה שהיה, מה בעצם התורף של מה תוכן הדברים? אומר הרב, החרטה, אי אפשר להגיע לתכליתה אלא בתנאי, כי אם על ידי שיבין היטב את גודל הקלקול שבא על ידי מעשה הוא הרע. איך אני יכול להתחרט אם אני לא מבין את כל המשמעויות, הגלויות, הנסתרות, העכשוויות, העתידיות, בעולם הזה, בעולמות אחרים? אם אני לא מבין את כל מה שאמרנו עכשיו והרבה יותר מזה, אז על מה אני מתחרט בדיוק? אני בכלל לא יודע על מה להתחרט. אדם עושה מעשה מקולקל. הוא קרא, אני בכוונה אומר את המילה קרא, הוא קרא בשכן ערוך שהמעשה הזה הוא בעיה. אוקיי, אז הוא מתחרט על זה שהוא עבר על מה שכתוב בשכן ערוך. יישר כוח, יפה מאוד. כן, אבל יש לזה השלכות הרבה יותר חמורות. יש לזה השלכות פנימיות על האדם, יש לזה השלכות חברתיות, גלויות וסמויות, יש לזה השפעות בעולמות עליונים. למשל, ידוע הפירוש של נפש החיים, או יותר נכון, פנו של נפש החיים, דע מה למעלה ממך. לא רק דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכו', אלא דע שמה שנעשה בעולמות עליונים, לטוב או חד או שלום להפך, זה ממך. מי מאיתנו יכול להגיד שהוא יודע מה נעשה בעולמות עליונים, מכל החסרונות שלו. אנחנו במקרה הטוב יודעים אולי מה הבעיה במעשה שעשינו, וכמה רמות, נגיד ככה, וממדים של השלכות, שאנחנו יכולים לזהות אותם, או אולי גם חלק מההשלכות סמויות. אבל אנחנו ודאי לא מכירים את כל המשמעויות של החטא, של החיסרון. השואל הרב שאלה פשוטה. אנחנו נלמד היום דברים פשוטים מאוד. איך אפשר להתחרט, אם אני בכלל לא יודע על מה אני מתחרט? אני יכול להתחרט על קצה הקרחון, אבל יש המון, הרבה יותר מה להתחרט. קושייה אדירה, קושייה פשוטה, אבל חזקה מאוד. אומר הרב, החרטה אי אפשר להגיע לתכליתה, כי אם על ידי מה שיבין היטב את גודל הקלקול באיכותו ועוצמתו, ואת גודל הקלקול בהתפשטותו וכמותו וכל ההשפעות שלו, בין עליי, בין על החברה, בין באופן רוחני, בין באופן מעשי, בין בעולמות, עם כל ההשפעות של יבואו בעקבות זה. כי אם על ידי שיבין היטב את גודל הקלקול שבא על ידי מעשה הוא הרע, ומסוד השם ליראיו, אומר הרב, ואנחנו נהיה קצת אנשי סוד, נודע כמה ענייני האדם נוגעים עד מרום קץ עולמות עליונים. כלומר, זה לא רק המעשה המקולקל שהוא עשה וההשפעות עליו, או ההשפעות החברתיות הידועות, אלא גם ההשפעות הסמויות בעולמות עליונים. איזה קלקולים, חס ושלום. אם כן, וכל מה שידיעתו תקיף יותר את ערך הקלקול של החטא, ככל שיבין את המשמעות של החטא, את ההשלכות שלו וכו', ממילא כה תגדל החרטה. אז איך אדם יכול להתחרט על משהו שבכלל לא מבין את ערכו? על כן אומר הרב, נקבעה תשובה אחר בינה, כידוע כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה, שלא יכולה להיות תשובה אם אין בינה לפניה. לא רק חוכמה, אם אין התבוננות, אם אני לא יודע להבחין בפרטים, אם אני לא יודע להבחין את ההשלכות, אם אני לא יודע להסיק מסקנות, אם אני לא מבין את סיבת הדבר ואת כל התוצאות, את כל ההשלכות, הגלויות והסמויות שלו וכו'. ודוד המלך עליו השלום מתחנן במזמור התשובה, בסתום חוכמה תודיעני. יש דברים שהם נסתמים ממני. ואני מבקש ממך, הקדוש ברוך הוא, שאת החוכמה הזאת שסתומה ממני, תפתח לפניי, תודיע לי אותה. ומי יודע, אומר הרב, עומק עדין בקלקולי החטא, אם לא העליון, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה המשמעות של כל הקלקולים שלנו. וממילא מצד האמת יוצא לפי זה, שרק הוא בעצם יכול להתחרט בשבילנו. אנחנו לא יכולים להתחרט. ומי יודע עומק הדין בקלקולי החטא אם לא העליון השליט בעולמו, היוצר וצר צורה? אם כן, אומר הרב, עיקר התשובה הראשון שהוא החרטה מן החטא בעבר, לכאורה כרגע אני לא יכול להתחרט, כי אני לא יודע על מה להתחרט, כי אני לא מבין את המשמעויות של הקלקול. קושייה ראשונה. קושייה שנייה, העזיבה את החטא. העיקרון השני לתשובה, הממד השני הוא העזיבה. אומר הרב, לעזיבה, כשאני אומר שאני עוזב משהו, צריך שיעזוב גם ממחשבתו לגמרי את החטא. הרב מדייק במוסר אביך, כתוב, סור מרע בינה. לא כתוב, סור מעשות רע. לא כתוב שצריך לסור מלעשות את הרע. צריך לסור מעצם השייכות שלי לרע. עכשיו, השייכות שלי לרע היא הרבה יותר מאשר לא לעשות את הרע. זה לא לרצות, זה לא לחשוב, זה לא לדמיין, זה לא להיות שייך בשום סוג של שייכות. זה נקרא לעזוב את החטא. לעזוב את החטא זה רק אני, זה לא רק אני מתחייב יותר לא לעשות את זה. זה אני מתחייב יותר לא לרצות, לא לחשוב, לא לדמיין, לא לשאוף, לא להיות שייך לדבר הזה בשום צורה של שייכות. זה נקרא לעזוב. לעזוב לגמרי. אומר הרב, לעזיבה צריך שיעזוב גם ממחשבתו לגמרי את החטא. אומר הרב, והנה אין האדם שליט ברוח לדעת או מכה הלב. מי מאיתנו יכול להגיד שהוא עוזב את החטא? מי מאיתנו יכול להיות בטוח שהוא באמת עוזב עד הסוף את החטא? מי יודע, אומר הרב, בואו נקרא את המשפט הבא. לעזיבה צריך שיעזוב גם ממחשבתו לגמרי את החטא, והנה אין האדם שליט ברוח, אדם לא יכול לשלוט על רוחו, לדעת או מכה הלב, ואת כל הפינות הנסתרות שעדיין כנראה נמצאות בתוכו והוא עוד לא עזב אותן. ויש דומה לדוגמה, ויש שידמה, אדם מדמה לעצמו, שכבר נתאר מאבון, והנה פתאום, קוראים לזה היום, הדברים צפים מחדש. פתאום קורית איזושהי סיטואציה, שחשבתי שהיא רחוקה ממני, בכלל לא קשורה אליי. והנה פתאום, פק, צף לי משהו חדש שחשבתי, צף לי, סליחה, משהו הישן, שחשבתי שכבר הוא נעלם ממני, הוא כבר לא קשור אליי בכלל, אני לא קשור אליי. ויש שידמה שכבר נתאר מאבון, הוא באמת עדיין חילתו בידו, הוא אפילו אולי לא יכול לזהות את זה, ולא יוכל לעמוד בפני איזו התעוררות שתבוא אליו. אם זאת התעוררות הדמיון, או התעוררות המחשבה, או איזו סיטואציה חיצונית שמעוררת אותו לזה, וכו'. על כן למשל, תקנו הבאים בסוד השם, תראו איך הרב הולך על פי הפשט ואחרי זה על פי הסוד. על פי הפשט אנחנו לא יודעים, וגם על פי הסוד אנחנו ודאי יודעים שאנחנו לא יודעים. על כן תקנו הבאים בסוד השם, סיגופים לאבון ופשע. למה? כי הם ידעו שראו בקדושת חוכמתם שבפעולות אלה יתואר עומק הנפש. אז לא שהסיגופים והתעניות, לפעמים הקיצוניים או הקיצוניות, זה עיקר התשובה. לא אמרנו. אבל לפעמים כדי למרק את הרושם הפנימי, צריך להגיע גם למקומות האלה. כמו שהרמח"ל כותב בספר מסילת ישרים. שאלה דברים שצריכים להתלוות אל החסידות. זה לא עיקר החסידות, אבל צריך להתלוות. לא סתם ביום הכיפורים אנחנו חמישה עינויים. למה חמישה עינויים? מה הבעיה? שנאכל ונשתה ונסוך בשמן וננעל נעלי אור? אין שום בעיה. לא, כי כנראה הביטוי החיצוני הוא יוצר איזה רושם פנימי על האדם. ולכן אומר הרב, ומי יוכל לדעת דרך הרוח באנוש אם לא השם יתברך שעשה לנו הנפש הזאת? אם כן חרתה, אני בכלל לא יודע על מה להתחרט. עזיבה, מי ערב לי בכלל שאני עוזב? אנחנו מיואשים, לא? שלב השלישי, קבלה. הקבלה לאבא. אומר הרב, הקבלה לאבא, שאנחנו אומרים שאנחנו מקבלים לעצמנו לאבא, לא לעשות את החטא הזה, לא להיות שייך לחיסרון הזה. אומר הרב, הקבלה לאבא עניינה על כל פרטי מצביו. כשאנחנו מקבלים על עצמנו לאבא, זה אומר שבכל המצבים, בכל הסיטואציות, יהיה מה שיהיה. יהיה יותר קל, יהיה קשה, או יהיה הרבה יותר קשה. בכל מה שיעבור עלינו, אנחנו מקבלים על עצמנו לא להיות שייך יותר לדבר הרע הזה שאנחנו שייכים אליו. אומר הרב, פשט, מי יודע מה יקרה איתו? מי יודע באיזה סיטואציות הוא יעמוד? מי יכול לקבל על עצמו לאבא שהוא באמת לא יעשה? אולי הקדוש ברוך הוא יכניס אותנו לאיזה פינה שהיא מאוד מסובכת ומאוד מורכבת מבחינתנו. ואם אנחנו נצרף עכשיו את שלושתם, אולי כנראה אנחנו לא מבינים עד הסוף עד לאן להתחרט, ואולי כנראה יש עדיין רשמים פנימיים שעוד לא עזבנו אותם, וכנראה שנהיה בסיטואציה עתידית שהיא תעמיד אותנו בפינה ותדחוק אותנו באיזה נקודה מאוד מאוד קשה, מי יודע מה אנחנו באמת נקבל על עצמנו לאבא? איך אני יכול היום לקבל על עצמי לאבא כשאני בכלל לא יודע מה יהיה לאבא? בואו נקרא עוד פעם. הקבלה לאבא עניינה על כל פרטי מצביו. כל המצבים, כל הממדים, כל הצדדים, שאם יאכף עליו ההכרח או הכבוד וכדומה, הרב אפילו מדבר על הכבוד, אבל ודאי ההכרח, לפעמים יש מצבים שאדם מוכרח בהם, מה אפשר לעשות? שאם יאכף עליו ההכרח או הכבוד וכדומה, יעמוד בכל זאת על משמרת קודשו, מי ערב לו לאדם? וצריך, אומר הרב, לדעת לזה פרטי גלגולי סיבות העתידות, ולהכיר מהותם. ומי יודע א' מה יהיה, ומי יודע מה המשמעויות של מה שיהיה. וגם זה נעלם מיני בשר ודם. אם כן, מי יודע? רק הוא לבדו יתברך, כי אם השם יתברך, הוא יודע, קורא הדורות מראש. אם כן, סיכום. והיקה או ואיכה נקווה לתשובה. זה מאוד קל לצטט את הגננת, שלושת עיקרי התשובה. חרתה, עזיבה, קבלה. חרתה על העבר, עזיבה בהווה וקבלה לעתיד. אבל רגע, מה זה אומר המשפט הזה? זה אומר שאני באמת צריך להתחרט על כל הנזקים, ואני לא יודע את כל הנזקים, אני באמת צריך לעזוב עד הסוף. ומי יודע אם אני עוזב עד הסוף? ובאמת צריך לקבל לעצמי באופן מוחלט לעתיד. ומי יודע מה יקרה איתי בכלל? אם כן אומר הרב, ייאוש לכאורה. ואיכן נקבל לתשובה? כיוון שעיקרי התשובה, מלא זה היה דברים שהם פינות, דברים שהם צדדים וכו'. אבל זה יסודות התשובה, זה עיקרי התשובה. ואיכן נקבל לתשובה? כיוון שעיקרי התשובה נעלמים ממנו בהכרח, מקוצר דעתנו. אם כן, איך אנחנו נכנסים ליום הכיפורים? כשאנחנו לא יודעים להתחרט, ולא יודעים לעזוב, ולא יודעים לקבל. אומר הרב, מכאן מסקנה פשוטה, וברורה, ומאוד מעודדת. מה המסקנה? אומר הרב, אמנם השם יתברך מקבל את המועט כמרובה. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו דברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם. לכן אם אדם שואל את עצמו, בעיקר תשובה הראשון שנקרא חרטה, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני? מה הוא מצפה ממני? על מה להתחרט? אומר הרב, הוא מצפה להתחרט על מה שאתה יודע שאתה צריך להתחרט. אתה מכיר את המעשה שעשית, אתה יודע שהוא רע? כן. אתה מבין מדוע הוא רע? כן. אתה יודע השלכות כאלה ואחרות של המעשה הזה? כן. אתה מבין שיש גם השלכות אולי סמויות שאתה לא יודע אותן? הנגלות. לנו ולבננו, אבל הנסתרות לשם אלוקנו. מה שאנחנו מסוגלים להתחרט עליו, זה אנחנו מצווים להתחרט. יוצא לפי זה דבר חמור מאוד, שאם ניקח את זה לצד החיובי, לצד המחייב אותנו. כלומר, כרגע, כביכול, אנחנו קצת פותרים את עצמנו, לא הייתי אומר מאחריות, אלא פותרים את עצמנו מה שאנחנו לא מסוגלים להיות עליו אחראים. אבל מצד שני, זה מחייב אותנו כן להיות אחראים על מה שאנחנו כן יכולים להיות אחראים. כלומר, אם אני לא יכול להתחרט, למשל, על השלכות שאין לי מושג מהן, אני ודאי צריך להיות מספיק עמוק ומספיק רציני ומספיק יסודי כדי להתחרט על השלכות שאני כן מסוגל להכיר בהן. ולא רק להגיד, אני מתחרט שהמעשה הזה נעשה על ידי, כי כתוב בשולחן ערוך שהמעשה הזה הוא אסור לעשות. רגע, אתה מבין את ההשלכות? אדם עובר באור אדום ברחוב. ההשלכה הפשוטה או הבעיה הפשוטה, שהוא פשוט עובר על חוק תנועה, שהוא סכנת נפשות. בסדר. נגיד, אני מדבר כרגע על הולך רגל, לא על נוהג ברכב, ברור שלא. נגיד, הולך ברגל. אז הוא יכול להגיד, אני יודע שכתוב על פי החוק שזה בעיה, ונלך לפחות לפי כיוון אחד. חכמים אמרו, דינה דמלכותא דינה, ונגיד לפי כיוון אחד, גם בארץ ישראל, במדינת ישראל. יש דין על זה בפוסקים, זה רק בחוץ לארץ, בשלטון גויים. נגיד, נקבל כרגע לפי השיטה שזה גם בארץ ישראל ובמדינת ישראל. אם כן, אני עובר עכשיו על איזשהו, נקרא לזה, על איזושהי נורמה חברתית, שהתורה או חכמים אומרים עליה שאני צריך לעמוד בנורמות האלה, אם הנורמות האלה מקובלות. בסדר, זה אני יודע. אבל מי מאיתנו יודע? אם ראה אותנו אדם, שאנחנו מוערכים על ידו, ראה אותי מישהי ברחוב, ראתה אותי או ראה אותי מישהו ברחוב, והוא מעריך אותי כי אני, רק בגלל דבר אחד, כי אני הולכת עם חצאית, כי יש לי כיסוי ראש, או כי יש לי זקן וכיפה על הראש. והוא בא עם כל מיני משקעים ורקעים ודעות קדומות, חס ושלום, כן, אתם הדתיים, והנה הוא רואה הוכחה לשיטתו. הנה תראה אחד ששם פס על החיים, תרתי משמע, שם פס על החוקים, לא מעניין אותו החברה, עושה מה שבא לו, יש לו אלוהים, אין לו אלוהים וכו'. הוא סומך רק על אלוהים, לא סומך על חוקי התנועה. ואני בכלל לא יודע, כי הוא בכלל נסע באוטובוס וראה אותו עובר באור אדום. אין לי מושג בכלל מה מדברים. ואני לא מתחרט על זה. אני לא מתחרט על ההשלכה של החילול השם שאני יצרתי. אז אם אני מסוגל לחשוב גם על זה, ואני לא חושב על זה ביום הכיפורים, או לפני יום הכיפורים, אז יש גם בחרטה. כלומר, כבר הוא מצד אחד לא מצפה ממני להיות אחראי על מה שלא מסוגל להיות אחראי, אבל הוא כן מחייב אותי, מחייב אותנו, להיות אחראים על מה שאנחנו מסוגלים להיות עליו אחראי. אז האדם צריך להתבונן התבוננות מעמיקה מאוד. אני אגיד אולי לאן אני חותר, כי אולי אני לא מספיק מגדיר את זה טוב. יש, ברוך השם, הרבה נוסחים לוידויים, ויש הרבה פירושים לנוסחים של הוידויים. נכון? אפילו היום חילקו במכון נורא. נכון. עכשיו, הרבה פעמים, כשאנחנו מתוודים, אז אנחנו אשמנו, מה כתוב, מה אשמנו? הבנתי, בסדר. אכלנו מאכלות אסורות, כן, הבנתי, זה מאכלות אסורות. אנחנו הרבה פעמים תופסים את הדברים באופן מאוד חיצוני, מאוד טכני. עשינו מעשה שלא יעשה. אז ברוך השם, או לא ברוך השם, אנחנו יודעים להצביע על רשימה של 300 בעיות. בסדר. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, וכו'. לפי הרשימה, לפי הסדר ולפי הפירוש של המילים. אבל זה לא נגמר בזה, החרטה היא לא רק על זה. אם יש השלכות גלויות וסמויות, בי ובאחרים, שאני יכול להכיר בהן ולהבין אותן, אני מחויב להתחרט על זה. ואם אני לא מתחרט על זה, אז החרטה שלי חסרה. אז נכון שהקדוש ברוך הוא ישלים את החרטה על דברים שאני לא יכול להתחרט. למשל, דם למעלה ממך, מה נעשה בעולמות עליונים מהשטויות שאני עושה, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. ואיזה השלכות יש לי זה אחר כך לעולמות תחתונים, כשזה חוזר באור חוזר, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע, בסדר. זה הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממני להתחרט. אבל הוא כן מצפה להתחרט על מה שאני מסוגל להתחרט עליו. לכן נכון שיש כאן איזשהו סוג של פטור, אבל יש כאן גם איזה סוג של חיוב. שאדם צריך להיות מספיק פנימי כדי לזהות את הדברים יותר פנימה, יותר דק, יותר לממדים הסמויים, יותר לטווח הרחוק. אני שואל את עצמי שאלה. סליחה שנייה, אורי. אני שואל את עצמי שאלה. אני נוסע באוטו. באמת, זאת שאלה שאני שואל את עצמי כמעט כל יום. לא תמיד אני עונה תשובה נכונה, בדרך כלל לא. אבל אני מציג סיטואציה. אני נוסע באוטו, מגיע למעבר חצייה. על פי החוק, אם הולך הרגל לא ירד לכביש, אני לא מחויב לעצור. על פי החוקים אני בסדר. עכשיו בואו נצייר סיטואציה. נגיד שאני נוסע בכביש ואני רואה במעבר החצייה, ממתין, לא יורד לכביש, עומד על המדרכה, ראש ממשלה, רמטכ"ל, ראש ישיבה, תלמיד חכם שאני מאוד מעריך אותו. אני אעצור או לא אעצור? אעצור. אני רוצה לכבד אותו, זה אולי גם לא נעים לי אם אני לא אעצור. למרות שעל פי החוק אני פטור, אני בסדר. עכשיו יש לי שאלה. עומד על המדרכה, ילד קטן, בן 10, שאני לא מכיר אותו. אני אעצור או לא אעצור? לא אעצור, בדרך כלל. א', מה ההבדל? טוב, יש הבדל. וב', מי יודע מה עובר בליבו ובמוחו של ילד שלא מכיר את החוק שצריך לשים רגל על הכביש, והוא גם אפילו מפחד לשים רגל על הכביש. ואני לא מספיק חשבתי על זה, שהוא מפחד לשים רגל על הכביש. והוא גם לא מכיר את החוק הזה. והוא עומד עכשיו 10 דקות, ואף אחד לא נותן לו לעבור את הכביש. כולל אני. על זה צריך להתחרט או לא צריך להתחרט? על זה חשבנו פעם או לא חשבנו פעם? איזה עומק של חרטה אדם צריך לצפות מעצמו? אמנם בגבולות. איזה עומק, הייתי אומר את זה אחרת. איך הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו בגדלות? איך הוא מתייחס אלינו ככאלה גדולים שמסוגלים להגיע לרמה של דקי דקויות? וכל הגדול מחברו, הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו ביתר גדלות, והוא צריך להתייחס אל עצמו ביתר גדלות וביתר זהירות. אני יכול להגיד על עצמי, אם אני אומר משפט בשיחה אישית או בשיעור, או סתם ברחוב, שיש בו איזשהו אי-דיוק או איזושהי השלכה לא מספיק מדויקת ולא מספיק נכונה, ואולי אפילו יכול אחת ושלום לפגוע, זה אחריות. אז על מה שאני יכול לחשוב, אני חייב להתחרט. מה שאני יכול לחשוב זה הקדוש ברוך הוא תכף נראה יגמור את המלאכה. לכן נכון שיש כאן פטור, אבל גם יש כאן חובה. כן, אורי.
ללמוד על אותו נושא, זאת אומרת, אדם לא יכול להתחרט על משהו אם הוא לא מבין את המהות שלו. אז נגיד, אם יש לו בעיה, נגיד, בתאוות אכילה, צריכים להבין את ההשלכות בכל העומקים של האכילה,
של הרסניות של האכילה. חכמים אמרו, אתה צודק, לכן חכמים אמרו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ומצד שני אמרו, זה לכאורה סותר, אבל זה בכלל סותר, שהקדוש ברוך הוא מקפיד איתו כחוט השערה. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. כי צדיק, הוא צריך לדקדק בחוט השערה. ואצל הצדיק, מבחינתו חוט השערה זה חבל עבה. זה בעל משמעות, זה בעל ערך. אז לא יכול לזלזל. אני אספר איזשהו סיפור, שהיום הזכרתי את זה, אני לא זוכר איפה זה היה. לא זוכר איפה זה היה, אולי יצא לבן, אני לא זוכר. כן, על העורך דין הזה סיפרתי. כן, אני אספר גם פה. אתמול הייתי בערב אבות ובנים, ואחד הרבנים דיבר. והוא סיפר סיפור שהוא נפגש עם אנשי עסקים לא מזמן, בשיעור, באיזה מסעדה בתל אביב, באזור תל אביב, וצפון תל אביב, נמל תל אביב. והוא העביר שיעור לאותם אנשי עסקים, ואז הוא פתח את השיעור, זה היה ממש סמוך לראש השנה, והוא שאל אותם, תגידו, מה זה לפי דעתכם ראש השנה? האנשים הנקראים חילוניים, אינם דתיים. אז כל אחד נתן איזה הגדרה, התחדשות, התרעננות, שנה חדשה, בסדר. ואז הוא התחיל לדבר על משפט ויום הדין וסדר. אז הם לא הבינו, למה צריך לעשות משפט? למה צריך לעשות דין? והפוך, שנה חדשה, מתרעננים, התחדשות, בוא נזרום. מה זה הדין הזה? טוב, הזמן עליה מה שענה. הוא מסיים לדבר. היו בקהל ילדים והורים, כלומר בנים ואבות. אחד האבות מרים תעד ומתחיל לדבר. הוא אומר, אני לא מבין את התשובה שאתה ענית. אני עורך דין במקצוע שלי. תגיד לי, אותו איש עסקים, הוא מסוגל לנהל עסק בלי דוחות שנתיים, תקופתיים, חודשיים, אולי אפילו יומיים? כל הזמן הוא עסוק במאזנים. לראות מה ההוצאות, מה ההכנסות, איפה הוא השקיע, איפה הוא הרוויח, איפה הוא הפסיד, מה היה נכון, מה לא נכון, ללמוד לקחים, להפיק לקחים. כל הזמן. בכל תחום בחיים אתה עושה מאזן. אז אם ריבונו של עולם, בתחום הכסף אתה עושה מאזן. אז בתחום המידות, ובתחום המחשבות, ובתחום הנשמה, ובתחום האחריות הציבורית, ובכל מיני תחומים הרבה יותר משמעותיים מאשר כסף, פה לא עושים מאזנים? תשובה. רוצה דבר פה. אם אדם מגיע להכרה ברמת הדיוק של הדברים, כמו שאיש עסקים, כמו שהרמח"ל כותב, איש עסקים מדקדק, לא להפסיד שום שקל. הכל צריך להיות בדיוק, הקופה צריך להיות בקופה בסוף היום, בדיוק מה שרשום. אין חריגה. וכו'. ככה זה עובד. בלי זה זה לא עובד. זה לא יכול לעבוד אחרת. ככה זה עובד. סדר, דיוק, אני אוסיף משפט שאני עמידה בזמנים. אין דבר כזה, מה זה לאחר לפגישת עסקים. הכל בעמידה בזמנים. הכל מסודר, מדויק. נו, אז אם זה ככה, בענייני החומר, בענייני הטבע, אז בעניינים הרבה יותר בעלי ערך וחשיבות, זה לא ככה. אז כמו שאני יודע להתחרט בענייני העסקים שלי, ואני יודע לשים את האצבע עד פרטי פרטים, ואני מבין השלכות, ואני לומד את המקצוע הזה, ושם לב להשלכות סמויות עתידיות עוד שנתיים, מה הולך להיות מההשקעה הזאת. אז בעניינים רוחניים, ודאי שאנחנו צריכים להיות אנשים מספיק עמוקים, לפחות ברמה הזאת. אם כן, זה שלב החרטה. אומנם השם יתברך מקבל את המועט כמרובה, ואנו מבקשים שעל ידי החרטה, העזיבה, גם העזיבה, כמה שאני מסוגל. כמה שאני יכול, עד לאן שדעתי מגיע, עד לאן שרצוני מגיע, עד לאן שמחשבותיי מגיעות, וכו'. וגם הקבלה לעתיד, כמה שאני יכול לדמיין במצבים הכי מורכבים שאני יכול להעמיד את עצמי שלא נדע, וכו'. ואנו מבקשים שעל ידי החרטה העזיבה והקבלה שלנו, אף על פי שאין בשפלות ידיים, נכון שזה במדרגה מאוד ראשונית, ומאוד חיצונית, ומאוד חלקית, וכו'. אבל תצטרף מחשבתנו לדעת העליון, שאילו היינו מכירים עניינים אלה בשלמותם, כמו שהקדוש ברוך הוא מכיר את עומק החרטה ועומק העזיבה ועומק הקבלה, אז ודאי שאנו מוכנים לקבל את זה על עצמנו. אלא אנחנו אנוסים, מה נעשה? יש לנו בעיה. אז הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחרטים, עוזבים ומקבלים ביכולות, לפי היכולות שלנו, כמה שאנחנו יכולים. לא מתרשלים, אבל גם אל תצפה מאיתנו יותר מדי. אנחנו לא מסוגלים לדעת את הכל, אבל את מה שאנחנו כן מסוגלים, אנחנו מחויבים. גם בחרטה, שכרגע הרחבנו את, 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 את הדיבור, גם בעזיבה וגם בקבלת החטא, בקבלה לאבא, סליחה. ואתה הקדוש ברוך הוא תשלים, אתה תשלים את מה שאנחנו מחסירים. אם כן, שלושת עיקרי התשובה, זה לפי מדרגת האדם. והנחמה הגדולה, שהקדוש ברוך הוא משלים את מה שאנחנו לא מסוגלים להשלים. עכשיו, איך כל זה כתוב בוידוי? אומר הרב, עוד פעם המשפט האחרון, אמנם השם יתברך מקבל את המועט כמרובה, ואנו מבקשים שעל ידי החרטה, העזיבה וקבלה שלנו, אף על פי שהן בשפלות ידיים, תצטרף מחשבתנו לדעת העליון. שאילו היינו מכירים עניינים אלה בשלומותם, לו היינו יכולים, היו מצטערים ונקבעים בנו, גם החרטה, גם העזיבה וגם הקבלה, בשעת התשובה, בכל המיטתם. לכן אנחנו אומרים כך, אתה יודע רזי עולם. הקדוש ברוך הוא, אתה יודע את הסודות, אתה יודע את הרזים, אתה יודע את הדברים הסמויים, את הדברים הכמוסים, אתה יודע את אמיתת ערך קלקולנו. אתה יודע את המשמעויות, ועד כמה ראוי לנו להתחרט, ואת העלומות סתרי כל חי, אתה יודע את הסתרים של כל מה שאנחנו פעלנו בחיים שלנו, את כל הנעלה מאיתנו, שאיננו מגיעים לצאת ידי חובתנו בחרטתנו. לכן החלק הראשון זה על החרטה. אתה יודע רזי העולם ואת הלומות סתרי כל חי, אתה יודע את כל המשמעויות ואת כל ההשלכות, הגלויות והסמויות, הקרובות והרחוקות, עליי ועל החברה, בעולם הזה ובעולמות עליונים, אתה הקדוש ברוך הוא יודע. ולכן אני, הקדוש ברוך הוא הקטן, לא יכול להתחרט ברמה שאני צריך להתחרט. אבל אני מבקש ממך שאני אעשה את החרטה שלי, ואתה תשלים. יוצא לפי זה שכשאנחנו נגיד בוידוי הרבה פעמים בתפילה, אתה יודע רזי עולם את הלומות סתרי כל חי, אנחנו צריכים פה להתכוון, הקדוש ברוך הוא, אני מתחרט מה שאני מסוגל, ואתה תשלים את החרטה שלי במה שאני לא מסוגל להתחרט עליו. כי אתה יודע רזי עולם, ואתה יודע את הלומות סתרי כל חי. רק אולי נסיים רגע את כל התמונה. חלק ראשון, חלק שני לגבי העזיבה. אתה חופש כל חדרי בטן. אתה יודע לחפור, מה שנקרא, לחפש, בכל חדרי הבטן אתה בוחן כליות ולב. אתה יודע מה נשאר אצלי, איזה רושם נשאר אצלי ברצון, במחשבות. אתה יודע שאולי יש חלקים שאני לא עזבתי אותם. אתה יודע שהעזיבה שלי היא חלקית מאוד. אז אני יעזוב, אני אעזוב לפי הרמה שלי, לפי היכולת שלי. אתה, הקדוש ברוך הוא, תשלים לי את העזיבה. אתה חופש כל חדרי בטן, בוחן כליות ולב. אם היית מגלה לי רזי עולם ואת הלומות סתרי כל חי, הייתי מתחרט גם על זה. אם היית מגלה לי מה אתה גילית בחדרי הבטן ובקריות ובלב שלי, הייתי עוזב גם את זה. אבל אני לא יכול. אז אתה, הקדוש ברוך הוא, תשלים את החלקים האלה. חלק השני, שוב, אתה חופש כל חדרי בטן הפנימיים, ויודע שנשארה בנו חלאת האבון, וכמה ראוי לנו לעזוב. הוא בוחן כליות ולב ויודע שאין לנו מגיעים לכל עומק העזיבה. לכן אתה, הקדוש ברוך הוא, תשלים את מה שאנחנו מתחילים. ג', אין דבר נעלם ממך. ונסתר מנגד עיניך. אנחנו מקבלים לאבא. אנחנו לא יודעים באיזה סיטואציות נעמוד. אנחנו מסוגלים לקבל על עצמנו שבמה שנראה לנו שאנחנו מסוגלים לעמוד, אנחנו נעמוד בעזרת השם. אבל מי יודע באיזה מצבים אתה תעמיד אותנו, ריבונו של עולם? אין דבר נעלם ממך, אתה יודע. אתה יודע באיזה מצבים אתה הולך להעמיד אותנו. נקרא. אך אין דבר נעלם ממך. מגלגולי סיבות של ניסיונות שיכולים להתגלגל ולבוא. ואין נסתר מנגד עיניך שניסיונות שמוכנים במציאות שלא נוכל לעמוד בהם חס ושלום. אבל כיוון שאנו מתחרטים, עוזבים ומקבלים חרטה, עזיבה וקבלה, שלושת העקרונות של התשובה כפי יכולתנו, ובכן, יהי רצון מלפניך, השם אלינו ולאבותינו, שתסלח ותמחל ותכפר לפי מדרגתנו, ותשלים את מה שאנחנו לא משלימים, כי אנחנו לא מסוגלים. לכן תעזרנו בטובך להגיע למידת תשובה שלמה לפניך. אנחנו נחזור בתשובה באופן חלקי כפי השגתנו, ואתה תשלים את מהלך התשובה שלנו. אם כן, תמחול, תסלח, סליחה, תמחול ותכפר. כן, אורי.
איך אדם לא
ירמה
את עצמו,
אם
הוא
יודע
שהוא לא מסוגל, ברמת המסוגלות שלו לעזוב את החדר. יכול להגיד, שמע, אני נסיים אדמה מסוימת, אבל הוא משלים, אבל יכול גם להראות עצמי, אני מסוגל יותר. אני חושב שאני מסוגל פחות, בגלל שבפועל אני עושה פחות מה שאני מסוגל. ואני סומך על הקדוש ברוך הוא שישלים לי. עכשיו, זה ברור שהשם לעזור. אז איך אתה בוחן את עצמו בצורה מדויקת או קרובה למדויקת, כי לדעת מה רמת המסוגלות שלו.
תראה, מצד האמת, השאלה הזאת היא, א', היא נכונה לכל שלושת החלקים האלה, וב', היא נכונה לכל החיים. בוא נגיד זה בצורה אחרת. איך אני יודע, בכל תחום החיים, שאני עושה את ההשתדלות המספקת שלי, ומה שאני לא יכול להשתדל, את זה הקדוש ברוך הוא יגמור. איך אני יודע שמצד אחד אני לא בן חורין להיבטל מן העבודה, אבל מצד שני, לא עליי המלאכה לגמור, ולכן אני שם את הקו במקום, שמציתי את האחריות שלי, ועכשיו הקדוש ברוך הוא ימשיך את זה. איך אני יודע איפה הגבול עובר בין אין עליך המלאכה לגמור, אבל מצד שני, לא עליך המלאכה לגמור, מצד שני, אין אתה מלאכה ניבטל ממנה. איך אני יודע איפה הקו נמצא? תשובה, יכול להיות שלא תמיד אני יודע, אבל לפחות אני צריך להשתדל. אני חושב שיש כאן נחמה גדולה, כי אם אנחנו באמת דנים מהצד האובייקטיבי של הדברים, אין סיכוי לתשובה. אם אנחנו דנים מהצד האובייקטיבי של הדברים, יום הכיפורים ברמה שלנו, ברמה של הסליחה, המכילה והכפרה שלנו, ברמה של העבודה שלנו, ברמה שלפני השם תתארו, שאנחנו צריכים להכין את עצמנו, כמו שתאמרנו ביום שני בערב, אנחנו צריכים להתאר לפני שהשם מתחיל את התהליך שלו, מחפר ומתאר. אם אנחנו דנים מהמקום שלנו, אז אין סיכוי בכלל. אז אם יום הכיפורים מחפר לשווים, כפי שנפסק ברמה להלכה, לא כדעת רבי, ואז התהליך של הקדוש ברוך הוא כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, הוא רק אחרי, לפני השם תתארו, שאנחנו נתחיל לפניו לתאר את עצמנו, אז הוא ישלים על ידי הכפרה והתארה שלו. כלומר, אנחנו נתחיל מלמטה והוא ישלים מלמעלה. אם זה ככה, אז זה עושה שאם אנחנו לא שייכים למהלך של תשובה שלמה, אז אין לנו סיכוי בכלל. אז כל זה, זה בכאילו, זה לא אמיתי. אומר הרב, זה אמיתי. אנחנו נעשה מה שביכולתם. אנחנו נשתדל מה שאנחנו מסוגלים. כמה אני מסוגל? צריך לחפור פנימה, אני מסכים, אבל לא לחפור יותר מדי. אדם שחופר יותר מדי, בסוף יקבל התקף לב. לא יהיה לו כבר מה להתחרט, כדאי לי זה. אז לחפור, כן. אבל להיות בקיש, להיות קישקאיסט בגבול. לחפור בקישקא, אבל לא להגזים. לכן, איפה האחריות מסתיימת, ואיפה הקדוש ברוך הוא מתחיל את שלו? אני חושב שלאף אחד מאיתנו אין טבלה. פשוט צריך קצת להיות יותר חושב, יותר עמוק, יותר מתבונן. אני חושב, אני אומר גם לעצמי את זה עכשיו. ניקח למשל, מתוך כל האשמנו, בגדנו, גזלנו, ניקח, נגיד, יש לנו היום עד עוד, נגיד, 20 שעות, אפילו קצת פחות, נגיד. צריך כמה שעות לישון. יש סליחות גם מתישהו. יש גם שיעור עוד מעט. יש לנו לא עוד הרבה זמן. צריך גם לאכול מחר. כמה סעודות, צריך להתרגל עוד כמה התארגנויות, צריך לעזור לדני למטה. יש עוד כמה דברים שצריך לעשות. אז יש לנו אולי נגיד לרווקים שבינינו עוד כמה שעות נטו שאפשר להתרכז. אולי, סתם הצעה, אני מציע את זה לעצמי, כמה שגם אני אעמוד בזה, אעמוד בזה, לקחת מתוך הרשימה של כל האשרנו בגדנו האלה, לקחת 5. וקצת לחשוב על זה. אכלנו מאכלות אסורות. ניקח את זה. מה זה? הלכתי למסעדה ולא בדקתי תעודת הכשרות מספיק. בדקתי תעודת הכשרות ולמאדרין. אבל האיסור שבאכילה שלי היה לא שזה לא כשר, אלא שהייתי תאוותן. כמו שדיברנו היום באורות התשובה. המטרה של האכילה שלי לא הייתה נכונה. צורת האכילה שלי לא הייתה נכונה. אכלתי יותר מדי אכילה גסה. יש הרבה מה לפרק פה. וכל זה פעם אחת במסעדה. שלא רק שהייתה אולי בעיה עם התעודה, אלא אולי היו עוד כמה בעיות, הרבה יותר עמוקות. גזלנו. הגעתי לפנימיה בערב ועשיתי רעש כחבר שלי ישן. גזלתי את דעת החבר שלי, כי אמרתי לו איזשהו משפט ולא באמת התכוונתי. גזלתי דעתו. ממה ההשלכות של זה? הוא חושב שאני אדם כנה או כן, ואני לא בדיוק, אני קצת תחמן. פה המון ברורים, גם ברמה של ההתפשטות הכמותית של הדברים, ובעיקר ברמה של האיכות והמשמעויות של האיכות הזאת. אני חושב שאם כל אחד מאיתנו יתרכז כמה דקות, אפילו באחד מהדברים האלה, אחד מהוידויים האלה, הוא יגיע לתובנות עמוקות, הוא יגיע באמת לחרטה. הוא יגיע באמת לעזיבה. הוא יגיע באמת לקבלה לאבא. כי זה עומק אחר לגמרי. ומה שאני לא יכול, לא עליי למחה לגמור, הקדוש ברוך הוא אתה תשלים. תדע לך הקדוש ברוך הוא. אם הייתי יודע את הכל, הייתי על הכל מתחרט, הכל עוזב, הכל מקבל. אבל אתה יודע הרזה עולם. אתה חופש כל חדרי בטל. אין דבר נעלה ממך. לכן אני מבקש ממך, תשתתף איתי בתהליך הזה. כן. אבל הוא צריך להיות מספיק יסודי, צריך להיות מספיק עמוק. לגבי החרטה, אני חושב שזאת ההבנה הכי פשוטה. אם אני לא יודע על מה להתחרט, אז אני באמת לא מתחרט. אני מתחרט חלקי, אני מתחרט ראשוני, אני מתחרט חיצוני, אני מתחרט חלק ממש, חלק כמותי ואיכותי בדברים. זה לא חרטה פנימה. לא, קודם כל אני צריך לעזור לעצמי להתחרט. ניקח את החלק הזה. להעמיק בדברים. בית, אני יודע שמה שאני לא מסוגל להעמיק, הקדוש ברוך הוא ישלים לי. בואו נאמר ככה, אני לא המזכירה של הקדוש ברוך הוא, אבל לפי הפירוש הזה משמע, שאם אנחנו מזייפים באחד משלושת אלה או בשלושתם, במסגרת היכולות שלנו, אז יכול מאוד להיות שאנחנו לא נוכל להגיד בלב שלם, אתה יודע רזי עולם, אתה חופס כל חדרי בתר, כי אחד לא צריך לעשות כלום, הקדוש ברוך הוא יאללה, תעשה את הכל, תנקה את הכל, תחפר, תתאר, הכל אתה. לא. אין יום הכיפורים מחפר אלא לשווים, לפני השם תתארו. אז אני צריך להיות שו. כדי להיות שו אני צריך להיות קשור לשלושת אלה. שלושת אלה ברמה שאני יכול להיות מסוגל להיות קשור לשלושת אלה. כן. אני רוצה לקבל על העתיד.
אם אני אגיד לך מישהו שאני מקבל על עצמו, לא יודע,
סתם דוגמה,
כאילו
מאשר,
הוא
מקבל
שלא
מאשר
יותר
בשבת. מאשר בכלל או מאשר בשבת?
יש
דיון בפוסקים, האמת זה גמרא ופוסקים, האם אדם יכול לנדור נדר לא לקיים מצווה או לעשות עבירה? האם שייך בכלל דין נדר בעניינים של קדושה? בעניינים של מצווה, מה זאת אומרת? מצווה, אתה צריך לעשות עבירה, אסור לך לעשות, מה אתה נודר? נדר זה מיותר, איך שלא תסתכל על זה, זה מיותר. זה חובתך, זה לא קשור לנדר בכלל. זאת חובתך. חובתי לא לעשן בכלל, דרך אגב, רק בשבת. טוב, נתווכח על זה אחר כך, אבל ודאי לא בשבת. וזכותי לנשום אוויר נקי. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו מה שאנחנו מסוגלים לקבל על עצמנו. אולי כאן אתה הערת הערה אחרת, חשבתי בתחילה שאתה מעיר הערה אחרת, שגם הקבלה לעתיד היא צריכה להיות קבלה ביכולת הקבלה, לא להיות בדמיונות. אני מקבל על עצמי ללמוד 25 שעות ביום תורה. יפה מאוד, רגש בעיה אחת שיש 24 שעות ביום. גם הקבלה לעתיד היא צריכה להיות קבלה סבירה, קבלה שאני מסוגל לעמוד בה. לא איזה דמיונות והשליות שאחר כך אני מתרסק ממנה, מתרסק מהן. כן, אורי.
אבל יש שם מה שאר אמר עכשיו, שגיל אדם רוצה להקים חלק מסוים, שהוא יודע שבאופן עקרוני הוא לא מסוגל להשתלט
עליו. אין לא מסוגל בתורה.
כרגע, במצב שהוא מסתכל...
אין לא מסוגל בתורה. יש עבודה. אין לא מסוגל.
מבחינתו, כרגע הוא לא רואה את האופק.
אני לא מכיר משפטים כאלה. לא מסופק, לא מסוגל, תוסיף עוד כמה משפטים כאלה, אין דבר כזה. אין משפטים כאלה על פי השקף. אין משפטים כאלה. אני מסוגל, רק אני צריך לעבור תהליך. אני צריך להתאמץ. זה עבודה. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. זה יהיה בשלבים. בסדר. אז קודם כל, נקודת המוצא, אני מסוגל. אחר כך, הפרטים כבר איך זה יקרה. אבל קודם כל, אני מסוגל. אין דבר כזה, אני לא מסוגל. הבא להתאהר, מסיים בידו. אם כן, גם אם נראה לי שאני מסוגל קצת, הקדוש ברוך הוא יעשה אותי מסוגל הרבה.
מאוד.
צריך לקבל לעצמו קבלה שהוא מסוגל להיות נקי לגמרי מהדבר הזה, וברמה המעשית הוא מבטיח לעצמו ולריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, אני אעשה הכי טוב שאני יכול. אני מבטיח לך, הקדוש ברוך הוא, אני לא אתרשם. אני אעשה הכי טוב שאני יכול.
אז הקבלה יכולה להיות משהו שבטוח שיכול לגמרי לעזור אותו?
עוד פעם, אני חושב שדייקתי בלשוני. אני מקבל על עצמי לעשות את זה מקסימום. ב', הדרך למקסימום, יכול להיות שהיא תהיה שלבית. אבל אני מתחייב, בעזרת השם, להגיע למטרה, וליצור לעצמי תחנות בדרך, כפי היכולת שלי, בדרך למטרה. אני לא אתרשל, לא בהגדרת המטרה הרחוקה, ולא בתחנות הקצרות בדרך. אני אעשה הכי טוב מה שאני יכול לעשות. הקדוש ברוך הוא, אני צריך לקחת אנטיביוטיקה 10 ימים. אני מתחייב שאם הרופא אמר לקחת אנטיביוטיקה 10 ימים, אני לוקח 10 ימים. כל יום, פעמיים. אני לא יכול להתחייב שאני לוקח 20 יום, 20 פעמים ביום אחד. כי ככה לא פועלת האנטיביוטיקה, מה אני אעשה?
אז אני יודע שאין, כל דבר שזה זו חייב לגזור אותו. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תקשיב לקדוש ברוך הוא, אני רוצה עכשיו לתגן את...
אני בעזרת השם לא אגזול, לא כסף, לא דעת, לא שינה, לא כלום, ואני מבטיח אגב ברוך הוא שאני אכנס במרכאות לסדנת גזל, והסדנה הזאת היא תבנה בי את הדרך איך להגיע למטרה שהיא התחנה הסופית שלי, של שם רוצה להגיע, אפילו לא לגזול שינה. אנחנו מחויבים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות בדרך שאנחנו מסוגלים לעשות. זה ברור מאוד. אני חושב שהתשובה היא מאוד ברורה. אין כאן רפיון בהגדרת המטרה, ואין כאן דמיונות בהשגת המטרה הזאת עכשיו. הרי זה התסכול של אחרי יום כיפור, שהבטחתי, ואני אכתב וישוב, אכתב וישוב. כנראה שאנחנו אנשים רציניים. כנראה שהקדוש ברוך הוא סומך עלינו. תסכל? לא, אבל עוד פעם, לא להיות יותר מדי קישקה. אם נחזור למשל זה שעומד במעבר חצה ורוצה לעבור את הכביש, אם הוא יותר מדי יתחיל לחשוב מתי הוא עובר, מתי הוא לא עובר, את יודעת מה יקרה לו בסוף, הוא יקבל התקף לב וימות על המדרכה. אז צריך להיזהר מזה. צריך מאוד להיזהר מזה. כן.
דברים שקרו לא היו צריכים לקרות, וזה מעכב את
ההחרטה. מה שהיה צריך לקרות, את זה תחליט, את זה הקדוש ברוך הוא יודע. זה שאתה או אני היינו צריכים ליפול באיזה בור, כי הבור הזה בסוף הביא אותנו לאיזושהי פסגה, זה תשאיר לקדוש ברוך הוא. אני, בבחירה החופשית שלי, לא הייתי צריך ליפול לבור. זה הערה מאוד חשובה, הערה שלך. צריך מאוד להיזהר. לא להגיד, הרי הכל לטובה, והכל מת השם, והכל בסופו של דבר בונה את העולם, וגם אותי. אז אם כן, כל הבדיעבדים, כל הכישלונות, כל הבעיות שלי, זה הכל מת השם, הכל רצון השם, אז הכל. זה בהכרה האלוהית, זה גם בהכרה האמונית שלי. אני מסכים איתך. אבל מבחינת לקיחת האחריות, אני הייתי צריך, בבחירה החופשית שלי, לא ליפול שם. נפלתי, זה יקים אותי, כי נפלתי קמתי, בסדר. אבל האחריות שלי הייתה לא ליפול. בעזרת השם בפעם הבאה, אשתדל לא ליפול. אתה מקבל תשובה או לא?
כן.
בטוח? אני רואה שאתה מערער בתשובה. מערער בעין. מה?
כשאני לאן שהייתי מגיע לאיפה שהגעתי היום, ללא
ה... את זה אתה יכול להגיד לאחר מעשה, לא לפני מעשה שיקרה עוד 2 דקות. אתה לא יכול להגיד, אם אני לא אפול, אני לא אקום, מסקנה, יאללה, בוא נופלים. זה אני לא יכול להגיד. לא, אבל את זה אני לא יכול, זה אסור לי להגיד. זה כמו אחד אומר, אני אומר את זה בצורה מאוד שטחית, והיו דברים בגו. זה כמו אחד אומר, תשמע, אלוהים, החלטתי לחזור בתשובה. החלטתי, אני הולך להתחבר אליך. אבל היות ואני מכיר את עצמי, אני צריך עוד איזה שנה לעשות חיים, קצת להתפרע, אמתן, אני עושה פוז לאלוהים שנה, אמתן שנה, עוד שנה אני חוזר אליך, ריבונו של עולם. כי אני מכיר את עצמי, שאם אני עכשיו אקפוץ לים הזה, אני יכול לטבוע. אתה יודע מה, בוא נעדן את התשובה. רציתי להגיד שזה שקר, אבל בוא נעדן את התשובה. בוא נתייעץ עם תלמידי חכמים על השאלות האלה. שיגידו לנו האם באמת אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא אמתן. בסדר?
כן.
אחרי מעשה, כן. אנחנו יודעים שבלי גירוש גוש קטיף, כנראה שהגאולה לא הייתה שלמה. להבדיל אלף אלפי הדורות, אנחנו יודעים שבלי השואה הגלות 2000 שנה, לא הייתה גאולתנו שלמה. את זה אנחנו יודעים לאחר מעשה. בזמן מעשה. ולפני מעשה, לפני מעשה ובזמן מעשה, אנחנו צריכים לדאוג שזה לא יקרה. עשינו את ההשתדלות שזה לא יקרה, וקרה, כמו שהרב כותב באחת האגרות, כשאדם רואה שהוא מגיע לסף, סך ההשתדלות שלו, והוא רואה שהוא לא, זהו, הוא לא יכול, אי אפשר יותר, והוא לא מצליח, זה סימן מאת השם, שכנראה עד לפה תשתדל, את השאר תשאיר לי. אם הוא עשה את הכל. כמה זה הכל? הכל. איפה זה נעצר? לא יודע. והכל. אומר החזון איש, מה שמקובל להשתדל. מה? איך יודעים? הנה, אני חוזר לדוגמה שהזכרנו אותה כמה פעמים. איך אני יודע, אם נכשלתי טסט 25, שצריך לגשת טסט 26? כלומר, האם אני באמת צריך יותר לעשות השתדלות, או שאני סכנה לציבור? תשובה, את השאלה הזאת היה אמור לענות עליה, על השאלה הזאת אמור היה לענות מורה הנהיגה בשיעור הראשון השני שלי. שהוא זיהה, האם אני סכנה לציבור, או יש לי פוטנציאל, רק היו כמה בעיות בדרך. תרתי משמע. זה משהו אחר. גם מורה לנהיגה צריך להתפרנס, נכון, זה נכון. זה בעיה אחרת. טוב, סיכום, שאלה אחרונה. כן, שאלה אחרונה, כי השיעור הבא צריך כבר להתחיל נראה לי. כן. הוא מסייע בכל דבר. הוא מסייע גם במה שאני מסוגל בו, והוא מסייע ודאי במה שאני לא מסוגל בו. והכל. רק מה שאני מסוגל בו, הוא מצפה שאני אעשה, והוא יעזור לי בזה. אבל גם יעזור לי במה שאני לא מסוגל. טוב, מה נאחל לעצמנו? שבעזרת השם, לעצמנו, לכלל ישראל, שבעזרת השם נעשה תשובה כל השנה, לא רק היום ולא רק מחר ולא רק ביום כיפור, ולא רק כל השנה אנחנו בתהליך של תשובה אחד, כל החיים, כל ההיסטוריה, תהליך של תשובה אחד ארוך. ניקח את שלושת עיקרי התשובה לפי יכולתנו, לא נזייף בזה, כלומר, לא מצד אחד נרפא את עצמנו ונגיד, ונעשה לעצמנו הנחות, נעמיק בדברים, נעשה לברר אותם, גם בחרתה, גם בעזיבה, גם בקבלה, מצד שנדע שלא עלינו המלאכה לגמור, הקדוש ברוך הוא אוהב עמו ישראל, הוא ישלים את מה שאנחנו לא מסוגלים להשלים. בעזרת השם. שנה טובה, גמר חתימה טובה.